הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה. BPM. המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי הרדיו, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר. bpm.com.
הקצה. הקצה. קייזי רדיו.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahim.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope.
CinemaScope.
In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the voice.
You are on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, hi there.
תודה ליהו ירון שהיה פה לפניי והסיק אותי בשאלות על סרטים. שלום לכם, אנחנו בי"ד אדר א', פורים קטן, מה שאומר שבעוד חודש פורים גדול, 19 בפברואר, תוכנית מספר 210. כמה מחשבות לפתיחה. זאת תוכנית מספר 210, אנחנו נעשה היום ספשייל אוסקרים, פריוויו לקראת האוסקרים, נשמע את כל חמשת השירים שמועמדים לאוסקר ועוד כמה קטעים מהפסקולים שמועמדים לאוסקר, וננסה להמר קצת מה הולך לקרות באוסקרים ומה הולך להיות שם. עכשיו, אני... מה לעשות, אני לא איש עסקים, ואם הייתי חושב על זה קודם, זאת התוכנית בשנה שבה אני הייתי צריך למצוא ספונסר ולהגיד, התוכנית בחסות כך וכך, כי זאת התוכנית הכי נשמעת בשנה. עד עכשיו אנחנו כבר, זה שנה הרביעית שאני עושה את זה. זה השבוע הכי חזק בבלוג שלי, וזו התוכנית הכי נשמעת מבין הפודקאסט, כי אנשים אוהבים אוסקרים ומחפשים אוסקרים, ובלילה של האוסקרים מחפשים מה לשמוע עד הטקס, ואז בבוקר שאחרי האוסקרים מחפשים מה לשמוע אחרי הטקס, ואנשים מחפשים ושומעים, אז אני יודע שזה יזכה להרבה האזנות, אז לא דאגתי לספונסרים. אז אם ככה, אז אני סתם אעשה שאוט אאוט באמת לספונסרים שלי, לאנשים שבזכותם אני יכול לבוא פעם בשבוע לכאן ולעשות את זה. אז קודם כל, לאנשי רדיו הקצה, עומר סנש, ספיר כהן, ליה שפיגל בן אש, אורי קדישאי, ניר לימור, מכללת BPM, ותודה לקואמי, ותודה לרדיו הקצה, ותודה לאתר החדש של רדיו הקצה, ואם אנחנו כבר עושים את זה, אז תודה לנדב רביד, שיחד עם קואמי הביא אותי לפה, וכשהם הקימו את התחנה קצת זמן קצר אחרי זה. אז זה הספונסרים שבזכותם אני פה, והספונסרים שבזכותם אני יכול לפנות שעה בשבוע ולבוא לפה, אנשים שמשלמים לי משכורת ולא יודעים שאני מבריז מהעבודה כדי לבוא לפה, כלכליסט ובלייזר, שני המקומות שבהם אני כרגע כותב שמפרנסים אותי, אבל לא יודע אם מודעים לזה שיש גם פודקאסט. אז תיכנסו לכלכליסט ותעלו בבלייזר, ובזכות זה אני אוכל להמשיך לעבוד במקומות האלה. והכי חשוב, לבלוג שלי, לסינמסקופ, שהוקם בשנת 2006, ינואר 2006, כלומר חגגנו לו לפני חודש יום הולדת 13, ובזכות הבלוג הזה, אז אתם שומעים, אני חושב שרובכם שומעים את זה בזכות הבלוג, בזכות סינמסקופ, ורובכם תשמעו את הפרק הספציפי הזה בזכות הפוסטים שיובילו לקראת האוסקרים, שיהיה ביום ראשון בלילה, בלילה שבין ראשון לשני. אז תודה לכם שאתם מאזינים לזה וקוראים וכן הלאה, ואם אתם חדשים או אם אתם ותיקים, אז תודה לכם. אז זאת הערה א' על אין ספונסר, והנה זה מה שיצא מזה. הערה ב' היא המוזיקה שאנחנו שומעים ברקע, מולטי אקסס טריינר של ג'סטין הורוויץ, מהפסקול של האדם הראשון. שוב, לפני 10 פרקים בחרתי את הקטע הזה כדי שתהיה המוזיקת פתיחה, אות הפתיחה של של התוכנית, ואז קרה דבר משונה. המוזיקה הזאת, הפסקול של הסרט, זכה בגלובוס הזהב, ואז הוא זכה בפרס בחירת המבקרים בארצות הברית, ואז פתאום אמרתי לעצמי, מה, יש סיכוי שהוא יזכה גם באוסקר? איך אני אחיה עם זה שאני שמתי קטע מוזיקלי זוכה אוסקר כפתיח לתוכנית? זה נורא פופוליסטי, ואני מנסה להיות לא פופוליסטי בתוכנית הזאת. ואז לבסוף הוא בכלל לא מועמד לאוסקר. אז הנה, ניצלתי ברגע האחרון. אז זה הפרס שלי לפסקול הנהדר הזה של ג'סטין הורוויץ, שלא מעמד לאוסקר. הרבה קטגוריות טכניות אחרות בסרט, אבל לדעתי שזה אחד הסרטים שעשויים לצאת בידיים ריקות מהטקס הקרוב. אז מי הולך לזכות? איזה בלגן מוביל אותנו יקרה בטקס? כל זה ננסה לעסוק בשעה הקרובה, באמת לחגוג איזשהו סוג של פורים קטן פה, ובין לבין גם שירים. לא השירים שהייתי בוחר מעצמי, חלק מהם ניגנתי לאורך השנה, אבל חלק לא, אבל אלה השירים שמועמדים לאוסקר, ואותם אנחנו נשמע בתוכנית, ואנחנו מתחילים עם השיר שיזכה. למה לספור לאחור? בואו נתחיל מההתחלה עם ה-C. זה השיר שהולך לזכות, ליידי גאגה וברדלי קופר הולכים לזכות באוסקרים, ומרק רונסון הולכים לזכות באוסקרים ביום ראשון בלילה, לא על תסריט, לא על בימוי, ולא על שום דבר אחר, אלא רק על כתיבת השיר הזה, שלו. מתוך כוכב נולד. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy, aren't you tired trying to fill that void, or do you find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
איזה בלגן היה השנה בדרך לאוסקרים, באמת, אתם יודעים שלפעמים לקראת פרסי אופיר שמתקיימים בישראל, אז אנחנו כזה מקטרים בתקשורת, למה פרסי אופיר לא יכולים להיות קצת כמו האוסקרים? אז השנה זה קרה, פרסי אופיר נהיו כמו האוסקרים, פשוט כי האוסקרים כזה ברדק היה שם, שזה באמת כאילו שזה הפך לטקס ישראלי. רציתי שתלווה אותו למוזיקה ברקע. מתוך פסקול שעשוי לזכות באוסקר, של מתוך הסרט If Bill Street Could Talk, המלחין הוא ניקולס בריטל, זה ילווה אותנו ברקע. אז יש נשיא חדש לאקדמיה, קוראים לו ג'ון ביילי, והוא צלם לא רע במקור, וכשהוא נכנס הוא רצה לעשות הרבה מאוד שינויים, חלקם מבורכים, חלקם לא, הוא אמר אוקיי, קודם כל הוא רוצה שיהיה פרס לסרט הפופולרי הטוב ביותר. הוא רוצה שהאוסקרים יהיו קצת יותר פופוליסטים, יפנו לקהל יותר גדול. לחץ מצד רשת השידור, רשת ה-ABC, כי הרייטינג של האוסקרים הולך ומדרדר משנה לשנה. כמה זעקה נוראית, ואנשים נורא באקדמיה וקולנוענים ובתקשורת, כולם מחו נגד זה. מה הרעיון? א', איך אתה עושה את זה? איך אתה בוחר? לפי מה? לפי כמות הכרטיסים שזה מחר? לפני כמות הכסף שזה הכניס? לפני כמות הכסף שזה הרוויח? איך אתה מודד הצלחה של סרט? ואז מה? כלומר, כל הסרטים הכי מצליחים ייכנסו, ואז איך ייבחר? כבר רעיון רע מלכתחילה, שלא חשבו איך לעשות את זה. אז אחרי כמה שבועות הרעיון הזה בוטל, או אפילו לא בוטל, נדחה לבינתיים, עוד לא עד שיחשבו איך לעשות את הדבר הזה. אבל הוא גרם להבין את הדבר הזה שבשנים האחרונות באמת האקדמיה האמריקאית, שזה גוף משמעותי, זה כבר קרוב ל-8,000 מצביעים מכל העולם, הגוף מאוד מאוד גדל בשלוש השנים האחרונות, מאוד איבו אותו כי רצו שהוא יהיה פחות אינקלוסיבי ויותר מכיל, לא, פחות אקסקלוסיבי ויותר אינקלוסיבי, יותר מכיל מהעולם, יותר נשים ויותר people of color, לאו דווקא שחורים, כמות השחורים נורא נורא קטנה באקדמיה, אבל אנשים מתפוצות וממוצאים שונים וממדינות שונות, כדי שלא תהיה אחידות מבחינת הגוף המצביע של טעם או של רקע. ובאמת בשנים האחרונות, כבר די הרבה שנים, שיש מצב די קיצוני שהסרטים שזוכים סרטים נורא 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 קטנים, מתוך הבנה שהסרטים הגדולים קיבלו את שלהם ולא מגיע להם אוסקר מאיזושהי סיבה. מגיע אוסקר דווקא לסרטים קצרים, מגיע אוסקר לאור ירח ולא ללה-לה-לנד, מגיע אוסקר למטען הכאב ולא לאבטר, ובאמת נדירים הסרטים שהם מאוד מאוד מצליחים שזוכים באוסקר. אני חושב שבאמת צריך לחזור אחרונית עד 2003, עד שיבת המלך, שר הטבעות שיבת המלך, שמקבלים בלוקבאסטר שמצליח בצורה קיצונית, אז מצליח באוסקר מהבחינה הזאת. אז אני מבין את הרצון לתיקון, אבל זה פשוט באמת אתה חוטא למהות של האנשים, וצריך להתמודד עם זה שהאקדמיה רוצה דווקא להריע לסרטים הקטנים ואף הקטנטנים ביותר. אז זה דבר אחד שהוא ניסה לעשות. ואז הוא אמר שהוא מתחייב בפני הרשת שהטקס לא יעבור את השלוש שעות, שזה גם התחייבות בעייתית, כי שלוש שעות זה בדיוק האורך של גלובוס הזהב, ותמיד נדמה שהאוסקר זה גלובוס הזהב פלוס. גלובוס הזהב הולך הכל נורא נורא מהר, ואוסקרים יש להם איזשהו נפח יותר גדול. אז נכון, 4 שעות זה יותר מדי, אבל 3.5 שעות, שזה בערך מה שהיה בשנים האחרונות, בין 3.25 שעות ל-3.5 שעות, נראה כמו אורך סביר לדבר הזה. יש שם בעיה בארצות הברית עם פערי הזמנים בין החוף המערבי וחוף המזרחי, וזה נורא נורא נוגס ברייטינג של הטקס. כלומר, ברגע שבחוף המערבי בניו יורק זה עובר את שעה 11, אנשים פשוט נרדמים, הולכים לישון, ויש שם מפסיקים לראות את השידור החי. אז התחייב לזה, ואז הוא אמר, אוקיי, אז נקצץ 4 קטגוריות, נציג אותם במבזקי הפרסומות, ונציג תקציר שזה מקובץ. ממש כמו שעושים בפרסי אופיר, ואני כל כך מתלונן על זה בפרסי אופיר, שזה נורא והיום. באמת, כזה עליהום על האקדמיה ועל ראשי האקדמיה ועל רשת השידור ועל נשיא האקדמיה הרבה זמן לא היה, כולם יצאו נגדו, בין השאר כי הוא רצה להוציא את פרסי הצילום ואת פרסי העריכה. כלומר, אם אתה עושה פרסים על קולנוע, למי תיתן אם לא לצלמים ולאורחים? את מי תכבד שם? רק כוכבים? זה כל מה שאתה יכול להציג, רק את כוכבי הקולנוע. אז זה גם היה בעייתי, והם חזרו בהם, וזה בוטל. ואז הם אמרו, אוקיי, כדי לקצץ זמן, נציג רק שני שירים, כי יש שני שירים שמאוד מצליחים, שלו והשיר של קנדריק למר וסזם, מתוך פנתר שחור, שני אלה יוצגו בטקס, שלושת השירים האחרים לא יוצגו בטקס. נו, מה נראה לכם, זאת תחרות הוגנת? אז כמובן גם פה, כמה תרעומת מאוד גדולה, וגם זה בוטל. ואם יש דבר אחד שצריך להגיד, וזה עוטף את כל הטקס הגדול הזה, זה המנחה. האקדמיה בחרה מנחה לטקס, בחרו את קווין הארט. שוב, אני מבין את הבחירה הזאת, כי הוא קומיקאי מאוד מאוד פופולרי, והסרטים שלו מאוד מצליחים בארצות הברית, והוא פונה לקהל צעיר שבדרך כלל לא הולך לראות את האוסקרים. אז מסחרית אני מבין את הבחירה. באופן אישי הוא באמת איש בלתי נסבל, קומיקאי בלתי נסבל, והסרטים שלו בלתי נסבלים בעיניי. אבל אז מישהו מצא ציוץ שלו בטוויטר מלפני 10 שנים, שנת 2009, שהיא עם בדיחה הומופובית שבאה מתוך הסטנדאפ שלו. האקדמיה בקשה ממנו שהוא יתנצל, הוא סירב להתנצל, כי הוא אומר שכבר 10 שנים אחר כך כבר I addressed it, היו לו כל מיני באמת שלל תירוצים, וגם לא מעט אגו בסיפור, צריך גם את זה להגיד, ואיזשהו סוג של באמת, איזשהו סוג של כבוד כזה, שלא יקופפו אותי, והוא עדיף לפרוש מההנחיה, מאשר להתקופף בפני הצונמי העצום הזה. אז הם החליטו בסופו של דבר לא לעשות, שלא יהיה מנחה לאוסקר משנה. זה פעם ראשונה מאז 1990, פעם קודמת שזה קרה, אני לא זוכר את הטקס, זה היה לפני שהיו כבלים ולוויינים בישראל, הטקס אז לא שודר, למיטב ידיעתי בשום מקום, בשידור חי בארץ, אני לא זוכר שראיתי אותו בשידור חי, ואומרים שזה היה קטסטרופה. באותה תקופה, האם הם הצליחו להינצל מזה השנה ושזה לא יהיה קטסטרופה, שיהיה טקס בלי מנחה, בלי מונולוג פתיחה, בלי מישהו שירזיק את הדבר הזה. כלומר, אם מקרה כמו הסוף של אור ירח וללה-לנד, שבו פתאום יש בלגן, ואז ג'ימי קימל רץ לבמה וכאילו מנסה להבין ולפרש את זה לקהל, מה יעשו הפעם? מי יהיה במין סוג של סטנדביי, שאם יהיה איזשהו סוג של ברדק על הבמה, או איזשהו סוג של תקלה, מי יתווך את זה אל הקהל? זו שאלה שצריכה להישאל בין השאר, כשהם מחליטים על טקס ללא מנחה. אז גם זה הולך לקרות. בקיצור, הולך להיות בלגן נוראי. אז או שזה הולך להיות הברקה עצומה, או שזה הולך להיות בלגן מדהים לדורות. והדבר האחרון, לפני שאנחנו נשים לקטגוריות עצמם, העניין זה של מי הולך לזכות. בדרך כלל בשלב הזה, כשאני עומד פה ומשדר את התוכנית הזאת, מקליט את התוכנית הזאת, או כותב את פריווי האוסקר שהתפרסם ביום האוסקרים או ערב האוסקרים, אז יש איזשהו סוג של מועמד מוביל, שאנחנו פחות או יותר יודעים מי הולך לזכות. אלא שבשנים האחרונות, זה כבר הפך למרוץ דו ראשי, ובדרך כלל הסרט הפחות צפוי הוא זה שזכה. ואם תעקבו אחרי האימורים, לא שלי, אלא של מומחים גדולים מני שנמצאים באמריקה וקרובים לזה, אתם תראו שבאמת היו פספוסים גדולים. בשנה שעברה זה היה צורת המים מול שלושה שתים מול אבינג, שלושה שתים מחוץ לאבינג מיזורי, צורת המים זכה. שנה לפני זה היה ללנד מול אור ירח, אור ירח זכה. ומה עוד היה, זה הולך אחרונית עד, אני חושב, גרביטי, כוח משיכה מול 12 שנות עבדות, שנים של עבדות שגרביטי הפסיד ו-12 שנים של עבדות זכה. ואז גם הפיצולים בין במאי ובין פרס הבמאי לפרס הסרט. אז השנה זה מרוץ מאוד מאוד מעניין, כי אני ואנחנו, אנשים כזה שעוקבים אחרי הדבר הזה, מסקרים את התחום הזה, אנחנו יודעים להסתכל על כל מיני דברים כדי לדעת, הנה, זה המועמד המוביל. בין השאר, מה שנקרא פרסי הגילדות. בדרך אל האוסקר, כל איגוד מחלק את הפרס שלו, הצלמים, הרוחים, הבמאים, המפיקים, התסרטאים וכן הלאה. ואם מתחבר לנו שיש סרט אחד שכולם אוהבים, גם השחקנים אוהבים אותו, וגם האורחים אוהבים אותו, וגם הבמאים אוהבים אותו, וגם המפיקים אוהבים אותו, אז אנחנו מבינים שאלה האנשים שבסופו של דבר גם הצביעו לאוסקר, אז זה הסרט שיזכה, הוא אמור לזכות, או לפחות המועמד המוביל, הוא הסרט שאפשר להאמר עליו. השנה, אם תעברו על הגילדות, כל הגילדות האלה, שוב, מפיקים, שחקנים, במאים, אורחים, תסריטאים, מה עוד? צלמים, ואנשי סאונד למיניהם, אתם תראו שבכל גילדה זכה סרט אחר. אין סרט אחד שזכה פעמיים. אין מועמד מוביל אחד. לכן השנה לראשונה, בחיי, אני הולך להמר באמת על האוסקרים. בדרך כלל אני אומר, אני הולך להמר על האוסקרים כדי להקטין את הסיכון שלי שאם תהיה פדיחה. אבל נדמה לי שאני יודע מי הולך לזכות. השנה אני לא יודע מי הולך לזכות, לא רק בפרס הסרט, אלא ברוב הפרסים לפני זה. אבל יש כמה זוכים בטוחים, בהם אנחנו נעסוק אחרי שנשמע את השיר, שעשוי להפתיע ולזכות באוסקר, אם במקרה יחליטו להתנכל סופית לכוכב נולד, שלא הולך לזכות בכלום חוץ מפרס השיר, אבל אם הוא לא הולך לזכות בכלום חוץ מפרס השיר, אולי גם לזכה בפרס השיר, ואז במקרה כזה יזכה השיר הזה שיצא בדיוק לפני שנה, וניקנתי אותו פה בדיוק לפני שנה, ואמרתי וואו, קנדריק למר הולך לזכות באוסקר. אז אני לא יודע כבר אם זה נכון, אבל קנדריק למר הולך להופיע באוסקר ולשיר יחד עם סזה את השיר הזה, All the Stars, מתוך פנתר שחור.
Better live your life. We're running out of time.
סינמסקופ.
סינמסקופ.
Yeah!
עם יאיר רווה.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
אוקיי, אז המצב הוא שבתחום המוזיקה הפופולרית, אז או שליידי גאגה תזכה באוסקר, או שקנדריק למר וסזה יזכו באוסקר. המצב לא רע בסך הכל. שוב, ליידי גאגה היא ומרק רונסון וברדלי קופר הם המועמדים המובילים, אבל אני לא אופתע אם בהרבה קטגוריות פנתר שחור יפתיע במקומות שהוא לא היה אמור להפתיע בהם, בין השאר בפרס הפסקול. שוב, אני רואה הרבה אימורים על ניקולס פריטל מ-If Bill Street Could Talk, הסרט החדש של ברי ג'נקינס, הבמאי של אור ירח, אבל אני חושב שאני הולך להאמר על הפסקול הזה, על הפסקול מפנתר שחור של לודוויג גורנסון. אני חושב שלודוויג גורנסון, בייחוד עם העבודה שלו יחד עם הבמאי הזה, ריין קוגלר, עושה דברים נורא יפים, נורא מתלהב מהם, עוד מקריד התלהבתי ממנו, אז אני אז יש לי תחושה שהפסקול הזה שאני מאוד מאוד אוהב, אחד הפסקולים שאני הכי אהבתי השנה, מתוך פנתר שחור. אוקיי, אז מה הולך לקרות? בוא, יש כמה אנשים שאני חושב שחד משמעית הולכים לזכות, אין שם מתח, כמה קטגוריות שהן סגורות. בראשם, קטגוריית הבימוי, אני חושב שאלפונסו קורון הולך לזכות באוסקר, אין לי ספק בזה, הוא זכה בכל הדברים בדרך, בפרס הבימוי, גם בגלובוס הזהב וגם בבחירת המבקרים וגם בבאפטה וגם בפרס גילדת הבמאים, כל מה שקשור לבימוי אלפונסו קורון זכה. על רומא, וזה יהיה הסרט נטפליקס שיזכה בפרסים הכי משמעותיים עד עכשיו, אם לא תהיה איזשהו סוג של מהמורה נורא גדולה, ובוודאי הולך לזכות בפרס הסרט. שחקן, נורא חשבתי שהתחרות הולכת להיות בין קריסטיאן בייל על סגן הנשיא, שהוא עושה שם חיקוי מוצלח מאוד של דיק צ'ייני, ובין ויגו מורטנסון, שעושה תפקיד מאוד משעשע ונחמד בספר הירוק, והם באמת שתי בחירות מאוד פופולריות. אבל זה כנראה הולך להיות רמי מלק, שמגלם את פרידי מרקורי ברפסודיה בוהמית. אני לא התלהבתי מהתפקיד הזה, אבל כנראה שאני יוצא דופן, וכולם כן התלהבו, וזאת הולכת להיות הזכייה המשמעותית העיקרית של של הסרט הזה. שחקנית, גם כאן, אני מרגיש שהמרוץ סגור למורת רוחי, זאת אומרת, זאת הקטגוריה שאני הכי מקווה שתהיה בהפתעה, עד כדי כך שאני תוהה אם להצביע על הצפוי או על ההפתעה. גלן קלוז הולכת לזכות כאן, על סרט שהצליח לא רע בארץ, שנקרא האישה, גם יצא בערך לפני שנה, ובאמריקה כמעט ולא ראו אותו, ונדמה שהיא הולכת לזכות, כי אמרו שגלן קלוז עוד מעולם לא זכתה, זה המועמדות השביעית שלה, והנה זו נות לתת לה פרס, היא כבר בת 70 ומשהו, ניתן לה סוף סוף את האוסקר שלה, אפילו בלי לראות את הסרט. אני לא חושב שכל כך הרבה אנשים בכלל ראו את הסרט הזה. לכן יהיה מעניין לראות עד כמה הנוכחות האמריקאית בבחירות האלה תהיה דומיננטית מול הנוכחות של שאר העולם. ואני שוב מזכיר, האקדמיה מאוד מאוד השתנתה בשנים האחרונות, היא הוגדלה מאוד, היו 6,000 מצביעים ועכשיו יש קרוב ל-8,000 מצביעים, והרבה מאוד הצטרפו מחוץ לארצות הברית. ואני חושב שהקטגוריה הזאת, קטגוריית השחקנית, היא תהיה עדות לזה עד כמה יש דומיננטיות למצביעים האמריקאים מול מצביעים משאר העולם. כי השחקנית הראשית מרומא מועמדת פה, השחקנית הראשית מהמועדפת, אוליביה קולמן, שזכתה בבאפטה על התפקיד. יש את המקסיקנים ואלה שאהבו את רומא שיכולים להצביע לאחת, ויש את הבריטים ואלה שאהבו את המועדפת שיכולים להצביע לאחרת, ויש את האמריקאים שכנראה הם בעד גלן קלוז. אז גלן קלוז כולם מאמרים עליה, אני אומר לכם, שימו לב לקטגוריות השחקנית, או שגלן קלוז זוכה, או שתהיה פה הפתעה, ואם תהיה פה הפתעה, אז יכול להיות שאוליביה קולמן תזכה. בתסריט מעובד, כנראה שאין שום תחרות לספייק לי ולחבריו על התסריט של שחור הלבן, אני ממש לא רואה פה שום תחרות. ושיר, כנראה ש... שלו, של מתוך כוכב נולד של לידי גאגה. זה אלה הקטגוריות הבטוחות והחד משמעיות. מפה אני כבר לא יודע מה הולך לקרות, החל מכמובן קטגוריית הסרט. מי הולך לזכות? אז ככה, בספטמבר דיברתי לצורך כתבה שעשיתי עם אנ תומפסון. אנ תומפסון היא חזאית האוסקרים הכי טובה בעולם, באמת, פשוט תקשיבו למה שהיא אומרת. והיא אמרה לי, תקשיב, רומא הולך לזכות באוסקר. אמרתי לה, רומא, באמת? סרט של נטפליקס בספרדית, בשחור לבן. ואמרתי, תקשיב, יש, כל כך אוהבים את הסרט הזה, כל כך מתפעלים ממנו, אני חושב שהוא יזכה באוסקר. אמרתי לה, אבל ההיגיון אומר כוכב נולד. כוכב נולד זה סרט אוסקרים. זה סרט, כי הוא מגיע עם אולפן מאחוריו, ועם שחקן נורא נורא אהוב, ברדלי קופר מתים עליו בהוליווד, והאקדמיה נורא אוהבת כששחקן נהיה במאי. הכל מתאים לכל הרובריקות והנישות של האוסקרים. היא אומרת, נכון, אבל לא יודעת. ותקשיבו, זה היה ספטמבר, אנחנו עכשיו בסוף פברואר, והיא צדקה לכל אורך הדרך. כוכב נולד היה מועמד להכל, ולא זכה בכלום. אז כל מה שאנחנו יודעים על האוסקרים, של מה זה סרט אוסקרים, כבר לא נכון, כבר לא תקף. אנחנו בשנת 2019, ממש אנחנו חייבים למחוק את הלוח הזה, ואין לנו, אין יותר דבר, מושג שנקרא סרט אוסקרים, ואם רומא יזכה, אז זה סרט אוסקרים. זה מעכשיו סרט אוסקרים, כמו שאור ירח היה סרט אוסקרים. אני לא האמנתי שאור ירח זכה, בכנות, אני לא האמנתי שאור ירח אפילו היה מועמד. זה לא נראה כמו סרט אוסקרים, לא ככה זה נראה. אז אם רומא יזכה, אז באמת כל חוקי המשחק השתנו, ובכנות אני מאוד אשמח שרומא יזכה, גם כי זה סרט שככה התאהבתי בו באיחור, וגם כי אני רוצה נורא שאלפונסו קרון יזכה כבר בפרס הסרט, כבר יש לו אוסקר על בימוי, על כוח משיכה, והוא יקבל אוסקר על בימוי גם הפעם, אני נורא רוצה שיהיה לו אוסקר על הסרט וישלים את השילוש הזה של גירמו דל טורו ואלחנדרו גונזלס איניריטו ואלפונסו קרון כזוכי אוסקרים לפרס הסרט הטוב ביותר, שלושת המוסקיטר, שלושת האמיגוז, החברים. אז אני מאוד אשמח שרומא יזכה, אבל זה לא חד וחלק, זה לא הולך להיות כל כך פשוט. יש סיכוי שהספר הירוק יזכה, יש אהבה לסרט הזה, סרט שאנשים אוהבים אותו. אם הוא יזכה זה ירגיע אותי, כי אז אני אבין שעדיין יש כזה דבר שנקרא סרט אוסקרים, שיש עדיין איזשהו סוג של שטנץ שאפשר לקרוא לו סרט אוסקרים, והספר הירוק נמצא בשטנץ הזה, וגם נורא חיבבתי אותו. סרט נורא, נורא בנאלי, נורא צפוי, נורא לפי הספר, מלא 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 קלישאות, לפעמים מתייחס לקלישאות האלה, אבל סרט מענה בסופו של דבר. אז יהיה מקרה מובהק של שייקספיר מאוהב זוכה על פני להציל את תוראי ריין. והספר הירוק הוא קצת שייקספיר מאוהב, סרט גם שמאוד מאוד אהבתי, היה סרט מאוד שנון וחביב בעיניי, אבל אני לא יודע אם זה סרט שהייתי נותן לו את האוסקר, או התרסקות על פני ברוקבק מאונטן. אז הספר הירוק יש לו סיכוי לזכות, אבל בינתיים אם אתם רוצים להאמר תאמרו על רומא. אז זה קטגוריית הסרט הטוב ביותר, ואנחנו ממשיכים עם השיר המועמד מספר 3. שמענו כבר את שלו מתוך כוכב נולד, ושמענו את All the Stars. אני עדיין שומע אותה שרה כל הזמן, All the Stars are kosher, אני לא יודע. מתוך פנתר שחור, ועכשיו נשמע את אמילי בלנט, הלוהי מרי פופינס החדשה, מבצעת שיר מתוך מרי פופינס, שיר שנקרא The Place Where Lost Things Go. באוסקרים, בטקס, מי שתבצע את השיר הזה, תהיה בית מידלר.
You ever lie awake at night, just between the dark and the morning light, searching for the things you used to know, looking for the place where the lost things go? Do you ever dream or reminisce, wondering where to find what you truly miss? Well, maybe all those things that you love so are waiting in the place where the lost things go. Memories you've shared, gone for good you feared, they're all around you still, though they've disappeared. Nothing's really left or lost without a trace. Nothing's gone forever, only out of place. So maybe now the dish and my best spoon are playing hide and seek just behind the moon, waiting there until it's time to show. Spring is like that now, far beneath the snow, hiding in the place where the lost things go. Close your eyes so sleep can come around, for when you dream you'll find all that's lost is found. Maybe on the moon, or maybe somewhere new, maybe all you're missing lives inside of you. So when you need her touch and loving gaze, gone but not forgotten is the perfect phrase. Smiling from a star that she makes glow, trust she's always there, watching as you grow. Find her in the place where the Lord go.
מרי פופינס החדש. על מוזיקה של מרי פופינס, שכתם הפסקול המוזיקלי אנחנו שומעים ברקע, שגם הוא מועמד לאוסקר, על המוזיקה חתום מרק שיימן. אנחנו מכירים אותו מהפסקולים של רוב ריינר, ילחין כמעט כל פסקולים של רוב ריינר, ובתחום המיוזיקל זה ילחין את הרספרי, שיש שם שירים נהדרים. לא מלחין הוא שאני הכי אוהב מבחינת קולנוע, אבל מלחין. העניין הוא שאם הוא יזכה באוסקר, הוא לא יזכה, אבל אם הוא יזכה באוסקר, אז הוא ישלים את האיגוט שלו, כן? איגוט, הרצף הזה של אמי, גרמי, אוסקר וטוני, אז כל מה שחסר למרק שיימן זה רק אוסקר כדי לשלים את זה. גם ללין מנואל מירנדה, אבל הוא לא מועמד השנה. אז הוא לא יוכל לשלים את האיגוט שלו. אז זה מתוך מרי פופינס. אוקיי, בואו נחזור לעוד כמה מהקטגוריות שצריך לשים לב להם לאורך הטקס. שימו לב לקטגוריית העריכה, הקטגוריה הכי קשה, הכי צמודה, הכי לא ידועה, מי הולך לזכות שם. כולם מאמרים, מה זה כולם? הרבה מאוד מאמרים על סגן הנשיא. יש בזה היגיון. בכל הקטגוריות הטכניות, יודעים על גם לא הטכניות, אפשר להכיל את זה גם על, על משחק ועל תסריט, אבל בואו נכיל את זה כרגע על הקטגוריות היותר קשות להימור, טכניות של עיצוב ותלבושות וכן הלאה. יש איזשהו חוק ותיק שאני מאוד אוהב לחזור עליו, כי הוא משעשע, ואומרים, נכון, הקטגוריה היא best costume או best editing. אז מישהו פעם אמר, תחליפו את המילה best במילה most. כי שוב, כל החברי האקדמיה נותנים פרסים לתחומים שהם לא תמיד מבינים בהם. יחצנים לא מבינים בעריכה, מעצבי תלבושות לא מבינים בעריכה. אז איך הם ידעו מה הסרט שהיה בו את העריכה הכי טובה? הם יודעים לתת את הסרט שהייתה בו את הכי הרבה עריכה, או משהו שהם באמת היו מודעים לכמות העבודה שהושקעה בסרט. ומהבחינה הזאת, באמת, סגן הנשיא, סרט שהוא מאוד מאוד קליפי, מונטאז'י, קופץ קדימה ומאוד אסוציאטיבי, הוא באמת הסרט הכי ארוך מבין המועמדים. אני חושב שיש לא מעט מקומות שבהם חברי האקדמיה ינסו למצוא פרס בכוח לתת לה מועדפת, שלא הולך לזכות בפרסים הגדולים, אז ינסו לתת לו בפרסים הקטנים ביותר. אז בוודאי תלבושות, בוודאי עיצוב תפאורה, המועדפת, אני חושב שהולך לקבל את הדברים האלה, אולי גם עריכה, כי גם במועדפת קוראים דברים מעניינים מבחינת עריכה, וצילום גם, צריך לזכור, גם צילום, גם למועדפת יש סיכוי גם בצילום. אבל אני רוצה דווקא להציג את הקייס לרפסודיה בוהמית. סודיה בוהמית זה אחד משני הליטים הגדולים שיש השנה באוסקרים, זה ופנתר שחור. ושוב, האקדמיה מאוד רוצה סוף סוף שיהיו להם סרטים פופולריים, והשנה יש להם, כל הכבוד. ואני חושב שאלה סרטים שחברי האקדמיה מאוד אהבו, גם לא רק הקהל הרחב אהב, אלא גם חברי האקדמיה אהבו, והם חפשו מקומות לתת להם פרסים. אז סודיה בוהמית יזכה בפרס על השחקן עם רמי מליק, ויכול שיקבל פרסים על בתחום הסאונד. אבל תזכו בעבודה של רפסודיה בוהמית, זה סרט ללא במאי, סרט שהבמאי פרש ממנו משהו כמו חודש לפני סוף הצילומים. זה נורא מורגש בסרט, אני נורא רואה את זה בסרט. אסור להזכיר יותר את שמו של בריאן סינגר, השם הזה לא יוזכר בטקס. הוא פרש מכל מיני סיבות אישיות כשמדברים עליהם, אבל מאז פורסמו תחקירים עליו, על מקרים של ניצול מיני ואונס של נערים, דברים שהוא עשה בעברו, והוא הפך להיות בן אדם שכנראה לא נראה אותו יותר מביים סרטים בהוליווד בקרוב, אז הוא לא מועמד אל הבימוי של הסרט, והשם של בריאן סינגר לא יוזכר בשום קונטקסט שקשור לרפסודיה בוהמית, אבל זה עדיין סרט מאוד מאוד מצליח ומאוד מאוד אהוב. למה הוא אהוב? כי באיזשהו אופן, למרות הבלגן שהיה בהפקה שלו, למרות שהוחלף במילה בחודש האחרון, דקסטר פלצ'ר, השחקן הבריטי, נכנס לתפקיד הבימוי, מישהו היה צריך לקחת ולאחד את כל הדבר הזה ביחד, ולהפוך את זה לסרט אחד, שיהיה באמת מאוד אפקטיבי. לאיש הזה קוראים ג'ון אוטמן. הוא עורך מאוד ותיק, הוא העורך הקבוע של בריאן סינגר. יהיה מעניין לדעת האם באמת בריאן סינגר היה מעורב בשלט רחוק בעריכה של הסרט, אבל באמת הוא היה הפרטנר הקבוע של בריאן סינגר עוד מימי, עוד לפני אפילו החשוד המיידי והלאה. אז בהיעדר במאי פרס לבימוי לתת לסרט הזה, אני חושב שהמקום שבו אפשר לתת לסרט הערכה גדולה, זה בפרס העריכה. זאת התחושה שלי. אז העליתי את זה בטוויטר מול פרשני אוסקרים אמריקאים. הם לא קיבלו את התזה שלי. אז, אבל זו דעתי, מה אני אגיד. אז אני מאמר פה על רפסודיה בוהמית. מה עוד? אז לאורך כל הטקס אני רוצה לשים לב למה קורה בין פנתר שחור, רפסודיה בוהמית והמועדפת, אלה שלושה סרטים שאנשים ינסו לתת להם פרסים, ויהיה מעניין לראות אם הם, אם הם יצליחו לך, ואחד מהם יצא בידיים ריקות, כלומר, אם המועדפת יקבל תלבושות ועיצוב תפורה, אז, אז פנתר שחור הולך לצאת בידיים ריקות מהטקס, זה מעניין, זה יכול לקרות. אבל אם פנתר שחור יקבל פרסים, המועדפת יכול לצאת בידיים ריקות מהטקס הזה. זה מעניין, כי באמת, אלה שלושה סרטים שאני חושב שהמטביעים ירצו לתת להם פרסים. אז יהיה מעניין לראות מה יקרה בסופו דבר. ולבסוף, קטגוריית הסרט, לבסוף בפרק הזה, קטגוריית הסרט הדוקומנטרי. קטגוריה מאוד מעניינת, ופה יש גם שני מועמדים מובילים, וגם כאן, מי שיזכה, יגיד משהו נורא משמעותי על האופן שבו בוחרים את הזוכים. שני הסרטים הבולטים הם RBG, הסרט התעודי על רות ביידל גינסברג, שאתם יכולים לראות אותו עכשיו. דיברנו על זה בריחות בשבוע שעבר, תחזור, עשינו פרק שלם על סרטי תעודה. אתם יכולים לראות אותו עכשיו ב-YES DOCO, ב-VOD של YES DOCO, וסולו חופשי, שאתם יכולים לראות עכשיו בסינמטקים. סרט מדהים. גם RBG סרט נפלא, ממש נהדר, מאוד מאוד מרגש, מאוד אהבתי אותו. אבל שני סרטים שונים בתכלית מבחינת הסוגה הזאת שנקראת, כאן אנחנו קוראים לזה קולנוע דוקומנטרי, אבל שני סרטים שונים לגמרי מבחינת מה זה דוקומנטרי. אז זה פרופיל של אישה ומפעל חייה, וזה סרט שמתעד מעשה שקורה בזמן אמת מול המצלמה. אני חושב ש-RBG יש לו סיכוי לזכות, כי זאת תהיה הזדמנות להריע לרות ביידל גינסברג, אני לא יודע אם היא תגיע לאולם או לא, היא מאוד מאוד מבוגרת, אבל זה איזשהו סוג של רגע כזה של האקדמיה להציר על ערכי הדמוקרטיה והליברליות שלה, באמצעות הסרט הזה, שבאמת סרט טוב, וגם מאוד הצליח, אבל זה סרט מאוד מסוים, יחסית צפוי. אני קצת רוצה שסולו חופשי יזכה, זה סרט כל כך יוצא דופן, כל כך נדיר מבחינת העשייה שלו, תופס משהו שהוא כל כך לא שגרתי. אז מבחינת הקולנוע, סולו חופשי הוא סרט יותר טוב, הוא סרט שמגיע לו פרס. מבחינת הדבר הזה של אנחנו נמצאים בשידור חי מול מיליארד צופים ברחבי העולם, אנחנו רוצים לעשות פה גם איזשהו סוג של הכרזה, לא רק הכרזה קולנועית, אלא הכרזה הומנית, אז RBG יזכה. ו-RBG לא רק מועמד בפרס הסרט, הוא מועמד גם בפרס השיר. דיין וורן כתבה את השיר "I'll Fight", זו המועמדות העשירית שלה, היא עוד מעולם לא זכתה. היא כתבה שיר עם לידי גאגה לפני כמה שנים, והם לא זכו. אז השנה לידי גאגה תזכה, אבל האם דיין וורן תזכה? לראשונה, כנראה שלא. ג'ניפר הדסון, שזכתה כבר באוסקר כשחקנית על "Dream Girls", מבצעת מתוך הפסקול של RBG. הסרט התעודי על רות ביידל גינסברג, "I'll Fight", ג'ניפר הדסון, מילים ולחן, דיין וורן. When you feel you're taking all that you can take, and you're sure you're never gonna catch a break, and the tears and rivers running down your face, yeah. When your faith is low and you've got no strength left, when you think you've gone as far as you can get, and you're too worn down to take another step, oh, I will take up the struggle. Oh, I know it's a fight. So all they can get from you, till you're left with almost nothing left for you. Oh, when each night is like a battle you can't win, and the pain is like a weight you're carrying, I will be
be the one to help you care.
בסך הכל, אני חושב שכל הדברים האלה הם דברים חיוביים, כי בפעם ראשונה, הרבה, אחרי הרבה מאוד שנים, אני מאוד אוהב את האוסקרים. מי שמכיר אותי, אני ממש אוהב את האוסקרים, אני אוהב את הערב הזה, אני אוהב את הטקס הזה. לא תמיד אני אוהב את, את הסרטים שזוכרים, אבל אני אוהב את, את כל הדבר הזה, את מרוץ הסוסים הזה. אבל מצד שני, יש עד עכשיו תמיד תחושה, מראש, כזה ארבעה ימים לפני האוסקרים, שאנחנו יודעים מה הולך לקרות. אם אנחנו יודעים מי המנחה או המנחה, אז אנחנו יודעים איזה סוג של, של בדיחות הם יספרו, ואפשר כזה להתחיל לכתוב איזה בדיחות אלן די ג'נרס תגיד, ואיזה בדיחות ג'ימי קימל יגיד, וכן הלאה וכן הלאה, ואיזה סרטים כנראה יזכו, ומה זה יגיד. אפשר להתחיל לכתוב את סיכום האוסקרים, עוד לפני שזה משודר. השנה בפעם הראשונה, מאז שאני צופה בזה, אני צופה מאז תחילת שנות ה... 90, אז שיש, כן, את כבלים בישראל, ואז יס, זה משודר ביס, שתדעו, לא בהוט, אלא ביס, מאז שיש כבלים ואחר כך לוויינים בארץ, אז אני רואה את זה בשידור חי, ואני חושב שהשנה, בפעם ראשונה, אין לי מושג מה הולך לקרות, אני לא יודע, איך הטקס ייראה, איך ייראה טקס בלי מנחה, מה יעשו? אז פורסם אתמול שקווין יופיעו בטקס, וחשבתי לעצמי, וואי, זה כאילו זה יהיה רעיון נורא טוב של להתחיל איתם, כלומר, להתחיל with the bang, להתחיל עם קווין ב-We Will Rock You, או רפסודיה בוהמית, is it, כן, fantasy וכן הלאה, ואם דרך זה יציגו את כל הסרטים המועמדים, זה יכול להיות באמת איזשהו סוג של שואו נורא טוב להתחיל איתו. אין לי מושג אם זה משהו הולך לקרות, אבל אמרת, אני מנסה לדמיין איך זה הולך להיות, אז אין לי מושג איך יראה המבנה של הטקס, מה יהיה מצחיק בו, מה יהיה מרגש בו, מה יהיה מוצלח בו. הוא לא יהיה 3 שעות, זה כבר הם הכריזו, הם לא יצליחו לעמוד בדבר הזה, עם כל 5 השירים, ועם כל 24 הקטגוריות שיחולקו, ולפסוף אני רוצה שנחזור לאחד הדברים שיהיו בחצי הראשון של הטקס, שימו לב טוב מאוד לקטגוריית הסרט הקצר. יש שם סרט שנקרא סקין, אתם תוכלו לראות אותו, אם אתם מנויים של יס, תוכלו לראות אותו ביס ביום, בליל האוסקרים, ביום האוסקרים, הוא יוקרן סרט של 20 דקות, הבמאי הוא גיא נתיב, הוא כתב את התסריט יחד עם שרון מימון, שניהם עשו סרטים בישראל, זה סרט אמריקאי שגיא נתיב ביים והפיק בארצות הברית, בלוס אנג'לס, שם הוא גר בשנים האחרונות, והוא מעמד לאוסקר, סרט חזק מאוד 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 משמעותי, שבשנה האחרונה הוא גם הרחיב אותו ופיתח אותו לסרט באורך מלא, שהוקרן עכשיו בפסטיבל ברלין, ושוב קיבל ביקורות מאוד מאוד טובות. הוא לא הפייבוריט לזכייה, אבל התכתבתי בטוויטר עם רוד לוריה, במאי, שהוא באמת איזשהו סוג של, הוא עיתונאי בעבר ובמאי בהווה, והוא חד מאוד בנושא האוסקרים, והוא אמר א', שזה יצירת מופת, וב', שהוא משוכנע שהסרט הזה הולך לזכות באוסקר. אז יש סיכוי שבמאי ישראלי הולך לזכות באוסקר ביום ראשון, גיא נתיב. וזה לא סרט ישראלי, אבל זה סרט שלא מעט מהאנשים שעשו אותו, הוא נערך בישראל, והפוסט פרודקשן היה בישראל, אז נוכל כזה לנכס את הזכייה הזאת לקולנוע ישראלי, למרות שזה לא סרט ישראלי, זה סרט אמריקאי כל דבר, אבל במאי הוא גיא נתיב, הוא במאי ישראלי, באמת ביים את מבול, ביים את הבן של אלוהים ואת זרים, ומאי שעושה הרבה מאוד סרטים קצרים, לאורך השנים שלנו, ממש התמחה בדבר הזה, יחד עם ארז תדמור, וגם לבד, וזה יהיה כל כך יפה אם הוא יזכה באוסקר על סרט קצר, כי באמת זה נראה שהוא הפך את זה לאיזשהו סוג של מומחיות שלו, והלך לכיוון הזה. אז שימו לב, האם גיא נתיב וסרטו סקין יזכו באוסקר ביום ראשון? אני הולך לאמר שכן, סתם, כי אני לא מכיר אף אחד מהסרטים האחרים, וכי למה לא? אז זה הימור. השיר האחרון נמצא שם, אני חושב שהמצביעה האוסקרים בקטגוריות השיר רצו להטריל קצת את האנשים, אני לא יודע איך זה הגיע לשם. סרט שאני נורא אוהב, הבלדה על בסטר סקראגס של האחים כהן, שהם מועמדים גם לפרס על התסריט המעובד, וגם על השיר. השיר מתוך הפרק הראשון, יש שם שישה פרקים, הפרק הראשון לפרק עם טילן בלייק נלסון, When a cowboy trades his spurs for wings, כשקאובוי ממיר את, הוא מחליף את דורבניו לכנפיים, מי שכתבו את השיר ומי שיזכו באוסקרים, הוא יזכה, זה דיוויד רולינגס וג'יליאן וולץ', מי שמבצעים אותו, זה ווילי ווטסון וטים בלייק נלסון, שגם מבצע את זה בסרט, ועם זה אנחנו חותמים, השיר החמישי שמועמד לאוסקר, מתוך הסרט של האחים כהן. אנחנו נפגש פה בשבוע הבא, אחרי כל האוסקרים, ונוכל לדעת מה היה שם.
There's a faster gun coming over yonder when tomorrow comes. Let me tell you, buddy, and it won't be long till you find yourself singing your last cowboy song. Yippee-ki-yay-yay, when the roundup ends. Yippee-ki-yay. He shouts and he sings when a cowboy trades his spurs for wings. When they wrap my body in the bindling sheet and they take my six irons, pull the boots from my feet, unsaddle my pony, she'll be itching to roam. I'll be halfway to heaven under horsepower of my own. Yippee-ki-yay-yay, when the roundup ends. Yippee-ki-yay-yay, and the campfire dims. Yippee-ki-yay-yay, he shouts and he sings when a cowboy trades his spurs for wings.
Yippee-ki-yay,
I'm glory bound.
No more jingle jangle,
I'll lay my guns down. Yippee-ki-yay, he shouts and he sings when a cowboy trades his spurs for wings. When a cowboy trades his spurs for wings.
CinemaScope, CinemaScope.
Yeah!
In Yair Raven.
So yeah, that's the world.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
Hi, man.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.